בריאות הנפש.
ואני יוצא מהמעלית ופוגש את הפסיכיאטר הנודע, דוקטור ערן הררי, שסמנכ"ל בכיר במו"פ הגלובלי בטבע. ערן, ערב טוב.
ערב טוב.
אז אנחנו 9 חודשים למלחמה, והערכות מדברות על למעלה מחצי מיליון איש שיסבלו מטראומה. אני לא יודע איך הגיעו לחצי מיליון, לדעתי זה הרבה יותר, דרך אגב. וזאת לצד מחסור חריף במטפלים, מה שלא מפתיע, בעיקר באזורי קו העימות. בנוסף, מטפלים רבים באזור הדרום חוו הם בעצמם טראומות, בין אם שהסתתרו מפני המחבלים ביישוב, בין אם ששמעו את סיפורי הזוועות והיו צריכים לסייע לאותם תושבים. מה עושים, דוקטור ערן הררי? קודם כל, מה זה תוכנית מטפלים בנפש?
תוכנית מטפלים בנפש היא בעצם פרויקט, הייתי קורא לו פרויקט לאומי, שטבע פתחה בו. טבע בעצם אמרה, קרה פה משהו שאין לו, אח ורע בתולדות המדינה, אולי בעולם, ואיך אנחנו יכולים לעזור עם הידע והיכולות שיש לנו. בתוכנית מטפלים בנפש אמרה, בוא נמצא מקום שבו אפשר לעשות, להשפיע בצורה מאוד גדולה, על ידי פוקוס במקום מאוד ספציפי, וזוהה כל הנושא של המטפלים, מטפלים בנפש. המטפלים הם בעצם צוואר הבקבוק בהרבה מאוד מהמקרים, כי אין לך מספיק אנשים שיטפלו באותם, כמו שאתה תיארת את המספרים, זה משהו כמעט בלתי נתפס, אין לך מספיק מטפלים שיעזרו בתחום הזה.
כן, אבל זה לא מפתיע אף אחד, אנחנו יודעים שכל המקצועות, מה שנקרא מקצועות הבריאות, מובנחים כבר עשרות שנים במדינת ישראל.
נכון, ואתה הזכרת את הפגיעה מטראומה, אבל אל תשכח שגם הרבה מהדברים שקורים אחרי אירוע טראומטי, ודרך אגב זה אירוע מתמשך, נכון, זה לא אירוע שנגמר,
נכון,
שיסיים,
נכון.
הם לאו דווקא רק פוסט טראומה, זה יכול להיות גם דיכאון, אנחנו רואים הרבה יותר מקרים של דיכאון, שגם בעצם מתגלים עם הזמן, מקרים של הפרעות חרדה, ואל תשכח את אותם אנשים שסבלו קודם מהפרעות פסיכיאטריות, שהם בעצם גם צובעים על אותם מטפלים.
אגב, ערן, לפני הפתרונות, יש עלייה גם במתאבדים?
זאת שאלה מאוד טובה, ומחקרים בעולם מראים שכנראה יש עלייה, אבל היא צפויה אולי אפילו להגיע בגל קצת יותר מאוחר. ואחד הדברים החשובים הוא באמת לגלות את אותם סימנים, כי במקרה של אובדנות אנחנו יודעים שיש הרבה מה לעשות על ידי זיהוי סימנים מקדימים. וזה גם מתקשר לכל נושא המטפלים, ואולי גם למודעות בקרב האוכלוסייה הכללית, שתוכל לזהות את הסימנים הראשונים ולהפנות למטפל מתאים.
כן. אז מטפלים בנפש?
אז מה הפתרונות, או מה המקום שבו אפשר לעזור? אז בעצם אנחנו מדברים על 4 רגליים לתוכנית הזאת. התוכנית, הרגל הראשונה...
אגב, זה חברת טבע, נכון? החברת טבע.
נכון. כן, חברת טבע, אוקיי. המפורסמת, חברת התרופות. אז הרגל הראשונה היא רגל של מרכזי החוסן בדרום. התקווה היא שגם לא נצטרך מרכזי חוסן במקומות אחרים, בצפון וכו, אבל מרכזי החוסן הם מרכזים של טיפול, שבעצם הם קו ראשון בטיפול באוכלוסייה שנמצאת בסיכון. הרגל השנייה היא, כמו שאמרנו, אותם מטפלים. כלומר, לקחת מטפלים, דרך אגב, כולם חושבים שאם מטפל הוא יודע לטפל בתחום של בריאות הנפש, שהוא גם מומחה ספציפית בפוסט-טראומה, אבל זה לא נכון. יש הרבה ידע וידע עדכני שלא כל המטפלים בעצם הודרכו בו ועשו טריינינג מתאים והדרכה נכונה. אז לכן מה שאנחנו עושים זה תוכנית הדרכה של 10 פגישות עם מיטב המומחים. אנחנו מדברים על 30-40 שעות למטפל. מאות מטפלים כבר עברו אותה כדי לעדכן אותם ולהדריך אותם בנושא הספציפי של פוסט טראומה. זה הדבר השני. הרגל השלישית היא הרגל הטכנולוגית. הרי מכפילי הכוח לא יהיו רק מספר המטפלים, אלא גם טכנולוגיה שיכולה לעזור, א', בלזהות את החולים או הנפגעים, להפנות אותם למטפל המתאים, וגם לעזור למטפל לטפל ביותר חולים, או לסנן את החולים שהוא צריך לטפל בהם, לעומת חולים שיכולים לטפל למשל בעצמם, בביופיד, בכל דברים אחרים. אז זאת הרגל השלישית. והרגל הרביעית היא מודעות. אתה נגעת בצורה מאוד מאוד נכונה וחכמה בנושא של אובדנות. תחשוב שאנשים, למשל אפילו במקום העבודה, יודעים לזהות סימנים או של פוסט-טראומה או של מצוקה נפשית לאדם שחזר ממילואים אחרי 9 חודשים, הוא קולגה שלך לעבודה, ואתה יודע לזהות את הסימנים הקטנים האלה שאומרים, אוקיי, בוא נפנה אליו, בוא נציג בפניו את האפשרות שהוא צריך עזרה. אז זאת הזרוע של ה-awareness שאנחנו גם מכניסים לתוך כל התוכנית הזאת.
יפה מאוד, אבל אתה יודע, זה נורא עצוב. אנחנו זועקים עשרות שנים על הכוח אדם במערכת הבריאות, במיוחד במקצועות הבריאות. אני ניהלתי את מקצועות הבריאות בשיבא במשך שנים. זה פשוט מזעזע. זה אין רגולציה, אין מנהיגות למערכת הבריאות. זה עצוב, עצוב. אתם יודעים, אתם מתעוררים עכשיו, מה זה מתעוררים? אין לכם ברירה. אתם עכשיו במצב מצוקה, אתם פועלים, אבל זה מהיד לפה. זה צריך להיות ממזמן.
אני מנסה לראות פה הזדמנות, כי אתה צודק, המערכת הורבה במשך הרבה מאוד זמן, אבל אולי פה ההזדמנות, כי אני פתאום רואה מהשטח, אנחנו רואים המון, פתאום מודעות לאיזה צורך יש במטפלים מהסוג הזה.
אין ספק, אבל אתה רואה מהשטח. השטח הוא לא הבעיה של מדינת ישראל. השטח של מדינת ישראל הוא מעולה, רואים את החיילים שלנו. הבעיה זה המנהיגות. אבל בסוף, זה לא הנושא היום.
אז אולי נסיים בשני דברים אופטימיים.
כן,
אחד,
אנחנו לא מסיימים, אנחנו עוד לא הגענו לאמצע.
אוקיי, אז אני אוסיף שלושה דברים אופטימיים. אחד, זה שהמודעות היום היא הרבה יותר טובה, אם אני משווה, דרך אגב, אני גם בוגר שיבא. אני משווה למודעות לפני 10-20 שנה.
אתה מדבר על התקופה ששיבא היה שיבא, כן? אבל תמשיך, כן.
אז הבושה היא פחותה בהרבה, וכשאדם במצוקה הוא פונה, הוא נוטה לפנות, וזה דבר שהוא דבר מאוד חיובי. הדבר השני הוא שאנחנו מקבלים פניות, קיבלנו גם בתור טבע, אפילו מעובדי טבע בחול, שהם לא יהודים, לא ישראלים, בקשות לעזור, חלקם מטפלים בתחום הנפש, או מכירים אנשים בתחום הזה, ואמרו איך אפשר לעזור אפילו רימורטלי, פה גם נכנסת לטכנולוגיה, אתה יכול מרחוק לעזור ולטפל. והדבר השלישי, אני חושב שיש פה הזדמנות אדירה לישראל להפוך למרכז ידע עולמי בתחום הזה. תחשוב כמה נתונים, כמה דאטה, כמה ניסיון יצטבר פה בשנים הקרובות לצערנו, אבל מצד שני נוכל להיות מרכז כוח, לשינוי בצורה הקלינית שבה מטפלים בתחומים האלה, ולמידע שאין בשום מקום אחר.
כן, אני מסכים. תמיד צריך להיות אופטימי. תגיד לי, דוקטור הררי, כמה מטפלים הוכשרו עד כה?
עד כה היו שלושה מחזורים, בכל אחד מהם מאות מטפלים. אנחנו מדברים גם למחזור האחרון של בערך 400 מטפלים. המטפלים, שוב, צריך להדגיש, זה לא רק רופאים, אנחנו מדברים גם על פסיכולוגים, עובדים סוציאליים וכך הלאה. וגם כשאני מדבר על הכשרה, גם נכון להכשיר, כשאנחנו אומרים שמכשירים מטפל, נכון להגיד גם שזה גם נותן לו את הכלים לדעת מתי הוא לא יכול לטפל, כלומר מתי להפנות לאינסטנציה הבאה, שזה גם מאוד מאוד חשוב. אז אנחנו מדברים כבר על מאות מאות מטפלים, בכל מחזור מאות, כמו שאמרתי 400, ואנחנו נמשיך את זה הלאה. אני חושב שבשלב מסוים, גם החלק הזה, אני לא רוצה להגיד ימצא את עצמו, אבל לדרוש את השלב הבא, שהוא באמת לדאוג שלאותם מטפלים יהיו מטפלים משלהם. עכשיו פה, נגעת בזה קצת בהתחלה, אנחנו שומעים סיפורים על מטפלים שנחשפו לסיפורים מסמרי שיער, וגם הם צריכים עזרה.
נכון.
הם צריכים עזרה, או לא יכולים, או יכולים להתמודד עם מספר מסוים של מטופלים. אנחנו מנסים למצוא גם את הדרכים כדי לטפל במטפלים. ואת זה לא צריך לשכוח.
תגידי, יש לכם גיבוי כלשהו ממה שנקרא משרד הבריאות של מדינת ישראל?
הפרויקט הזה של מטפלים בנפש הוא פרויקט של טבע, אבל הוא חלק מאיזושהי רשת מאוד מאוד גדולה של שיתופי פעולה שאנחנו בודקים אותה עכשיו והתחלנו איתה. יש לנו קשרים גם עם משרד הבריאות, גם עם גורמים ממשלתיים, אבל גם, וזה דבר מאוד יפה לראות, עם קואליציות, למשל, קואליציה לטראומה, נטלי ודברים אחרים, נטל וגורמים אחרים, שכל אחד מהם נוגע בזווית אחרת של המצוקה. הרי בכל מקום שניגע, גם מטפלים זה אספקט אחד, אבל מה עם בני נוער? מה עם חיילי מילואים שחוזרים הביתה?
תגיד לי, זה משרד אדירה, אני אספר לך, אתמול הגיעה לפציינטית מהצפון, שהיא פסיכולוגית, והיא סיפרה לי על לגיל הרך, והיא סיפרה לי, אפילו בגיל הרך, כן, אני מדבר איתך עד גיל 6, על המצוקות שילדים עוברים וחווים. הפרעות התפתחות, הפרעות שפה, הפרעות התנהגות, זה בכל הרשת.
תראה, מה שקרה עכשיו הוא גם שונה במובן הזה שגם אנשים שלא נחשפו ישירות לאירועים הטראומטיים, נחשפים דרך הסושיאל מדיה. וגם בני נוער, זו תופעה שאנחנו רואים אותה, והיא פשוט, אין לך כל כך שליטה עליה. ואתה רואה בני נוער ואנשים בכלל שנחשפו לדברים אפילו נגד רצונם לפעמים, אתה יודע, אתה נתקע על מישהו שולח סרטון, אתה רק מתחיל לראות, וזה דברים שלא חווינו בעבר. עכשיו, לא משנות את ההגדרות הפורמליות, כי הרבה פעמים בהגדרות הפורמליות, PTSD או פוסט-טראומה, היא קורית שאתה נחשף באופן ישיר לטראומה, אבל יש גם טראומה משנית, שהיא מאוד פוגעת, ואנחנו שומעים גם על סיפורים כאלה, שאנשים ובני נוער לא ישנים, מאוד מפחדים, יש להם רגרסיה בהתנהגות. זה דבר שלא היו במקרים אחרים, כי פה כולנו חשופים לסיפורים האלה.
נכון, נכון. תגיד לי, שאלה, איך אתם משלבים את הטכנולוגיות בכל הסיפור הזה?
אז אני אתן לך, השלב הראשון הוא מיפוי של מה שקיים, ופה באמת אנחנו רואים דברים שהם מדהימים, כולל שימוש בבינה מלאכותית, ואני אתן לך כמה דוגמאות מדברים שמפינו, זה לא אומר שנטמיע אותם, אבל שראינו. למשל, תחשוב על יכולת של דרך אינטראקציה של אבטאר, כלומר, לא של אדם, אלא של מכונה, ממש דמות בווידאו, לראיין, שמראיינת מטופל, ולפי המון רמזים, גם בהתנהגות שלו, גם דרך אנליזה של וידאו וכל, יכולה לסווג את רמת הסימפטומים שלו ולהפנות אותו למטפל הנכון. תחשוב כמה אינטייק הזה, שהוא וירטואלי, יכול לחסוך זמן ולהיות יותר מדויק. אז זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה היא למערכות שיכולות לעשות, לתת אפשרות למטופל בבית, לעשות מעין ביופידבק, לאמן את המוח ולהוריד פעילות מוחית שהיא ביתר, למשל בפוסט-טראומה יש פעילות באזורים מסוימים במוח שהיא ביתר, להרגיע אותם, ללמוד להרגיע את עצמו. תחשוב כמה זמן זה חוסך למטפל, שיראה אותו פעם בכמה זמן, אבל יראה מה ההתקדמות שלו, ולא יצטרך לעשות לו את הסשנים האלה בעצמו. דוגמה אחרת, אפילו ייעול עבודת מרפאה. ואנחנו יכולים ב-20% לייעל את העבודה ואת ניהול תיק החולה במרפאה, ולפנות 20%, כבר יש לך, ויש מערכות כאלה שיכולות לעשות טכנולוגיות. כל הדברים האלה זה דברים שאנחנו בוחנים.
הפסיכיאטר דוקטור ערן הררי, סמנכ"ל בכיר במורפא גלובלי בטבע. קודם כל, תרשה לי להודות לך בשם, לך ולכולם, בשם כל מדינת ישראל, על המאמצים שלכם והפעילות שלכם. ואני מאוד מקווה שהתוכנית הזאת גם תעזור ותטמיע את הנושא, ויהיו לכם עוד יותר ועוד יותר אנשים. המון המון תודה, שיהיה ערב טוב.
תודה לך, ביי ביי.
להתראות.